Israel, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
שלום מאזינים ומאזינות אהובים שלי, וברוכים הבאים לעוד תוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות. סדרת תוכניות שכל המטרה שלהן לפתוח לכם את החשיבה ולתת לכם רעיונות איך להחזיר את הכיף, את ההנאה ואת הביטחון לזוגיות. והיום אנחנו נדבר על דילמות ונקבל כמה כלים פרקטיים שאנחנו עובדים איתם בקליניקה שיעזרו לכם ליצור הבנה ושקט ואהבה ביחסים ובחיים בכלל. אנחנו לא מתחילים בלי לחשוב על החיילים שלנו ולהתפלל עליהם שישמרו עלינו ושישמרו קודם כל על עצמם ועל החברים שלהם. אנחנו ממש מודים לכם על כל ההשקעה שלכם, על זה שאתם לא בבית והאישה שלכם לבד והילדים שלכם לא רואים אתכם, וגם החיילים הצעירים במקום לטייל עכשיו ככה בחול כמו הרבה אנשים צעירים, הם יושבים ושומרים עלינו או מתכוננים לשלב הבא. תודה לכם על האורך רוח, על אומץ ועל הגבורה. ולפצועים, תודה, תודה לכם באמת על כל מה שהקרבתם. אנחנו איתכם, מחזקים אתכם, מתפללים לרפואה שלמה. ויש לנו גם פצועים חדשים שמגיעים אלינו מהשבי. וואלה, מוכנים לקבל את כולם פצועים, רק שנרפא אותם כאן באהבה ועם הרופאים המצוינים שלנו. וחטופים, אנחנו מאמינים, מאמינים שאתם שומעים אותנו. תדעו שאנחנו מחכים לכם בבית, בזרועות פתוחות, מחזיקים את המשפחות שלכם, בלב שלנו, בעשייה, בקול גדול. ולמרות שנראה לכם אולי משם, שאנחנו קצת רבים אחד עם השני, תדעו, אין כאן אחד שלא מחכה לכם. אז אני יפעת שני, ואחרי 24 שנים של ייעוץ ארגוני, אני מגשימה את השליחות האמיתית שלי על ידי אימון רגשי וזוגי. אני עוזרת לאנשים לחזק את הביטחון והערך העצמי ולשפר את איכות החיים שלהם, ולא רק את היכולת המקצועית. וכמובן, להחזיר את הכיף, את ההנאה והביטחון לזוגיות, כי אני מאמינה שזוגיות זאת ההזדמנות שלנו לייצר קשר אחד משמעותי לאורך זמן, שזה אחד התנאים המרכזיים להשגת אושר, על פי כל המחקרים של האושר. ולכן זוגיות יכולה להיות המקום שהכי משפיע לנו על איכות החיים שלנו. והתוכניות שלנו מבוססות תמיד על גישור, על NLP, על אימון רגשי, על הנחיית קבוצות. אתם יודעים שזוג אומרים מיעוט הרבים שתיים. זו הקבוצה הכי קטנה. חקרתי טבע האדם והתפתחות של האנושות על פי חוכמת הקבלה, ואנחנו מדברים על כל הדברים האלה בתוכניות. ולפעמים אני מביאה לכם תוכניות, כל מיני תכנים מסדנאות לזוגיות, והפעם הכנתי לכם תוכנית שמבוססת על אימון רגשי ו-NLP בעיקר, כי אנחנו כבר יודעים שככל שיש לנו יותר מודעות ויותר כלים איך לנהל את המצבים הרגשיים שלנו, ככה אנחנו יודעים איך לנהל יותר טוב את המצבים בזוגיות ובכלל ביחסים ולקבל החלטות טוב יותר טובות בשבילנו. ורק ככה בנימה אישית נוספת, אני יודעת שיש לנו מאזינים מגוונים וכל זוג נמצא במקום אחר ובשלב אחר של הזוגיות. גם אלו שהניצוצות של אהבה דולקים ומחכים בכיף לדייט השבועי שלנו, כל 57 הם מאזינים לתוכנית ומשתמשים בה כדי ללמוד יחד איך לשמור ולחזק את הכיף הביטחון בזוגיות. ואני שמחה כל פעם שאתם כותבים לי על זה. יש זוגות שנמצאים במשבר, שכואב להם, שהקרקע לא יציבה להם. ומה שהם צריכים זה לחזק דווקא את הביטחון העצמי, את היכולת לתקשר יותר נכון, או לקבל החלטות יותר טובות, ולהרגיש שלא משנה מה יקרה, הם יתמודדו. אז אני מסתכלת עליכם ומראית לכם, לא משנה מה יקרה, אתם תתמודדו. אנחנו שולחים לכם מכאן חיבוק חם ואוהב, שתדעו שאין זוג שלא עבר את המצבים האלה שאתם עוברים, גם אלה שהכי בלוי דווי. פשוט תהיו איתנו. אולי תצליחו גם אתם לקבל איזה כיוון מחשבה חדש, שיחזק אתכם ויעזור לכם להחזיר את הכיף או את הביטחון לזוגיות או למה שחסר בה. והיום אנחנו מגלים איך להפחית תסכולים שמייצרים לנו לופים של מחשבות מטרידות, ואיך לקבל החלטות טובות יותר במצבים של דילמה בזוגיות ובחיים בכלל. היום מה שאנחנו לומדים זה גם לחיים וגם לזוגיות. דילמאות הן חלק מהחיים שלנו. זה כמו, בא לי קפה או שהבוקר אני מעדיף תה עם צמחים. או הפקקים בכביש, אתם מכירים את הדילמה של הפקקים בכביש? אתם לא יודעים אם לעבור נתיב או לא, רק המחשבה שאני עוברת נתיב ורואה את הנתיב שהייתי בו קודם מתקדם ואני תקועה מאחורה, משגעת לי את השכל. ככה, החיים שלנו כל היום שזורים בדילמות. אם תשימו לב, תגלו שאנחנו כל הזמן בוחרים בין זה לזה. יש דילמות שאנחנו מתמודדים איתם ככה בשנייה, או בכלל מתמודדים איתם לבד. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו זקוקים לחבר או לעזרה מקצועית, וזה בסדר גמור. הכל עניין של החשיבות, האם ההחלטה היא מיידית, מה המחירים, לפי זה האדם בוחר באוטומט שלו, או שהוא עוצר, מבצע תהליך של קבלת החלטות, או מגיע לקליניקה להתייעץ, שזה אחלה. אם אתה צריך לבחור אם להזמין שניץ או המבורגר במסעדה, זה דילמה קטנה, נכון? אבל עכשיו תדמיינו שאתם צריכים לבחור בין שתי הצעות עבודה מפתות, או אם לפרק את הזוגיות ולחפש מחדש. דילמה כבר יותר רצינית, נכון? אז לפני שנדבר על איך להתמודד עם דילמות, בואו נבין למה בכלל קשה לנו לבחור. יש כמה סיבות, ככה נרוץ עליהם כזה. קודם כל אנחנו מפחדים לטעות. לא אוהבים לקבל החלטות לא נכונות, לגלות שהפסדנו, להרגיש מטומטמים. דבר שני זה אנחנו רוצים למקסם, יש לנו כזה מין אופי כזה, אנחנו רוצים למקסם, להרוויח כמה שיותר. אז אנחנו רוצים את הכי טוב מכל האפשרויות. איפה שהרווח יותר גדול, זה מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו צריכים לבדוק את הרווח. יש לנו לחץ חברתי, אנחנו מושפעים ממה שאחרים חושבים ומצפים מאיתנו, וכל הקטע של מה יגידו, גם משהו שמשפיע לנו על הבחירות. חוסר מידע, לפעמים אין לנו את כל המידע, את כל הפרטים שאנחנו צריכים כדי לבחור. אז מה עושים? קודם כל, אנחנו מזהים מה קשה לנו. למה אנחנו לא בוחרים? ממה אנחנו פוחדים? מה חסר לנו? כל מה שאמרתי עד עכשיו. ואז אנחנו מתחילים להשלים את התמונה. אחד, אם חסר ידע, אוספים ידע. ידע זה כוח, נותן ביטחון, ככל שנדע יותר, יהיה לנו יותר קל לקבל החלטה מושכלת. אפשר לדמיין תרחישים. מה יקרה אם נבחר ככה, מה יקרה אם נבחר ככה, ממש לדמיין את זה. או יש כאלה שמכינים טבלה של בעד ונגד. מסתכלים על המחירים, על הרווחים, ומגיעים לרגע שהם צריכים לקחת אחריות ולבחור. דבר נוסף שאפשר לעשות זה להתייעץ. לא חייבים להחליט לבד. אפשר לשמוע דעות של אחרים, אפשר להגיע להתייעץ עם איש מקצוע. יש קבוצה מדהימה בפייסבוק שנקראת מדברים זוגיות. בואו, זו קבוצה של בואו כל יום 50 פוסטים. אני ועוד לפחות 20 אנשי מקצוע שאני מכירה, נמצאים בקבוצה הזאת, וגם אנשים נותנים מהניסיון שלהם, וגם אנחנו מהידע המקצועי שלנו, אתם יכולים תמיד להתייעץ. בחלק של מה יגידו, דרך אגב, שזה משהו שמאוד מאוד משפיע על אנשים כשהם צריכים לבחור אם לעשות משהו ואיך, הם אפילו לא יודעים כמה זה משפיע עליהם. יש תרגיל מדהים שאני עושה בקליניקה, ובדרך כלל בזמן יחסית קצר אפשר כבר לראות שינוי שההשפעות של מה יגידו ממש ממש יורדות. אפשר להקשיב גם לאינטואיציה. לפעמים הבטן יודעת מה טוב יותר מהראש. אנשים שהם בעלי ניסיון, יש להם ביטחון, הם יצירתיים, הם הרבה פעמים בוחרים באינטואיציה. אבל אז עולה שאלה, רגע, איך אני יודע שזה האינטואיציה שלי? איך אני מבחינה בין אינטואיציה לרצון? איך אני אסמוך על האינטואיציה שלי? אז בואו קבלו תרגיל מדליק, בסדר? מגניב לגמרי. קוראים לו שיטת המטבע. מטילים מטבע, אבל לא בשביל לתת לו להחליט. איך עושים את זה? לוקחים את המטבע, שומע אבנר? אבנר פה הטכנאי שליטי. לוקחים את המטבע, מחליטים כל צד איזה אפשרות זה. הצד הזה האפשרות הזאת, הצד הזה האפשרות הזאת. מטילים את המטבע באוויר, לפני שהוא נופל, או כשהוא נופל ועדיין לא מסתכלים עליו, מנסים לזהות איזה תוצאה היינו רוצים שתצא. איזה תוצאה היינו מקווים לקבל, ממש על איזה צד היינו רוצים שהמטבע ייפול. התגובה הרגשית הזאת, התקווה שלנו היא למעשה האינטואיציה שלנו. היא למעשה... האינטואיציה שלנו היא הזריקה הזאת של המטבע, ועל איזה צד הוא ייפול, זה לא באמת מה שחשוב. זה לא שהמטבע יבחר בשבילנו, זה רק כדי לזהות מה עולה לנו בראש, יו, הלוואי הוא יהיה ככה. עשו את זה ותראו. השיטה הזאת מציפה את הרגשות במצב של חוסר ודאות, כי אנחנו לא יודעים על איזה צד ייפול המטבע. אנחנו חווים את התגובה האינטואיטיבית שלנו לגבי ההחלטה, אבל חשוב לדעת, השיטה הזאת היא בעצם כלי לחשיפת אינטואיציה, אבל היא לא בהכרח זאת שצריכה לגרום לנו להיות הדבר היחיד שיקבל את ההחלטה הסופית. הרבה פעמים אנחנו צריכים לכלול גם שיקולים רציונליים, אבל זה משהו שמאוד עוזר. תלוי בחשיבות. עוד שיטה מגניבה ככה, נגיד אותה בקצרה, אני קוראת לה 10-10-10 או 5-5-5, תלוי מה החשיבות של הדילמה. אנחנו שואלים את עצמנו, נגיד בחרנו 5-5-5. איך נרגיש עם ההחלטה הזאת בעוד 5 דקות, בעוד 5 חודשים ובעוד 5 שנים? זה עוזר לנו פתאום לראות איזו תמונה גדולה. בסדר? ברור שכשעוברים נתיב בכביש לא צריך לשאול את השאלה הזאת, אבל דברים החשובים. מה שחשוב לזכור זה שלפעמים הדרך חשובה לא פחות מהבחירה. אל תלחצו על עצמכם יותר מדי, גם אם לא תתקבל החלטה מושלמת. תמיד אפשר ללמוד ולצמוח מניסיון. אלה הפרפקציוניסטים, כמוני, שרוצים להצליח מהרגע הראשון, צריכים להרגיע. גם על זה נעשה אולי תוכנית. העיקר שאתם מרחיבים את היכולת שלכם לפתור בעיות. אז בפעם הבאה שתתקלו בדילמה, קחו נשימה עמוקה, תשתמשו בטיפים האלה ותזכרו, דילמות זה לא חלק מהחיים, כמו שאמרתי, זה חלק מהיומיום, ואתם לא לבד בציפור הזה. אז תמיד יש לי דילמה איזה שירים לבחור לכם לתוכנית, שאלו פה את אבנר, שגעת אותו, והפעם הייתי אתמול בהופעה של שימי תבורי, מה אני אגיד לכם? הקול הזה הרעיד את הקירות, הוא עמוק ומשובח, והחלטתי שהוא יבחר בשבילי, אז בוא נשמע קצת אותו. שימי תבורי, לא חשוב לי לאן.
לא חשוב לי לאן נעלמו השעות, לא חשוב לי לאן נעלמו התפילות, רק תאמרי לי מתי, מתי הם ישובו, נהיה שוב יחדיו, כמו תמיד אז נוהב, אתה שוב אליי, עם בוא של שלכת, עם בוא של הסתיו, הרוחות שנושבות, לא רוצה את הסתיו, לא רוצה השלכת, רק רוצה שנוהב, שנהיה שוב יחדיו. חשוב לי לאן נעלמת בעינך, לא חשוב לי אם גם בכית בלכתך, רק תאמרי לי מתי, מתי אתה שובי ונהיה שוב יחדיו כמו תמיד. אז נוהב, רק תשובי אליי עם בוא אשר שלכת, עם בוא של הסתיו הרוחות שנושבות. לא רוצה את הסתיו, לא רוצה השלכת, רק רוצה שנוהב, שנהיה שוב יחדיו.
איך אני שמחה להיות כאן בזמן המיוחד הזה שלנו, שאנחנו מדברים בשיחה קרובה עם לב פתוח ומגלים ביחד איך לשפר לעצמנו את החיים ואת מערכות היחסים, בלי ביקורת, בלי שיפוטיות, עם הרבה חמלה וגמישות. זוכרים שדיברנו באחת התוכניות על הנחת היסוד שאומרת שגמישות היא תכונה עילאית וכמה שהיא קריטית ליכולת שלנו לנהל יחסים טובים עם אחרים, להיות פתוח לעוד גישות, לעוד אפשרויות שלפעמים קשה לנו לראות, במיוחד שאנחנו חושבים עם הצד הקשוח של המוח. אז היום אנחנו ממשיכים עם עוד הנחת יסוד שתעזור לנו במצב של דילמה מסוג מיוחד. קוראים לזה מלכוד. בואו נבין מה זה מלכוד ואיך הוא שונה מדילמה. אם בדילמה יש לנו שתי אפשרויות או יותר, שכל אחת מהן יכולה להיות טובה, למשל, האם לצאת לחופשה רומנטית או לחסוך את הכסף לשיפוץ הבית. שתי אפשרויות יכולות להיות חיוביות, רק צריך לבחור על מה מבטרים ומה, או מה דוחים. לעומת זאת, מלכוד הוא מצב שבו כל האפשרויות נראות גרועות. זה כמו להיות בתוך מבוך שכל הדרכים מובילות לקיר, או לנסות לאכול מרק עם מזלג. לא משנה מה תעשו, אתם לא מצליחים להגיע לתוצאה רצויה. הקטע במלכוד זה לא לבחור בין שתי האפשרויות הקיימות, כמו שראינו בדילמות, אלא למצוא אפשרות שלישית ואפילו רביעית. כל ניסיון לבחור בין שתי אפשרויות גרועות יביא אתכם למצב גרוע, אבל אפשרויות נוספות יאפשרו לכם להתקדם, או אפילו פתאום יצבעו לכם מחדש את האפשרויות הקודמות. אז בואו ניקח ככה כמה דוגמאות מחיי זוגיות. בסדר שאני ככה, דוגמה שאני נתקלת בה הרבה זה, האם למרות שאני לא מסופקת או לזה, לעזוב את הזוגיות או להתחיל מההתחלה או להישאר, אנשים נמצאים במלכוד הזה בדרך כלל לא רוצים לעזוב. מי שרוצה לעזוב, עזב. הם לא רוצים לעזוב, יש להם סיבות להישאר. אהבה, הרגל, פחד, ילדים, תלות כלכלית, לפעמים זה ערכים. אבל גם מרגישים סבל וחוסר רגשי ולפעמים ניתוק בלתי נסבל. והם לא רוצים להמשיך לחיות ככה. לא מתאים להם להישאר ככה, וגם לא מתאים להם לעזוב. לא רוצים להתחיל את הכל מההתחלה. כאן המקום להניח לאפשרויות הגרועות בצד, לא להתייחס אליהן, ולחפש אפשרות שלישית, ואפילו רביעית, ומי שמכיר אותי יודע שגם בזה אני לא מסתפקת בקליניקה. אנחנו קוראים לזה לגלח את המוח. כמה פעמים הם מתחילים בלא, אני לא מצא שום אפשרות, ובסוף יש להם עוד איזה שלוש על השולחן. החשיבות לאמן את המוח לחפש אפשרויות היא קריטית כדי לא להיתקע בכאלה מצבים. מלא פעמים מבקשים ממני פתרונות וכידוע אני סופר יצירתית שבעולם, אבל אין לתאר את האפקט המדהים שאנשים מוצאים את האפשרויות שלהם בעצמם. הנה כמה רעיונות שעולים לזוגות שנמצאים במצבים האלה, ואני מבטיחה לכם שאם תיכנסו לקבוצות בפייסבוק, תמצאו עוד הרבה הרבה פתרונות. אז לא להישאר תקועים ככה ולא לעזוב, אז לבוא לאימון זוגי, לקנות קורס דיגיטלי על זוגיות, לעשות אותו ביחד, ללמוד איך לחיות יותר טוב ביחד בכל מיני צורות שאפשר, להיפרד לזמן קצר כדי לראות איך מסתדרים, גם את זה אנשים עושים, לחזק את הביטחון העצמי, האישי, מאפשר לצד החלש יותר לשים גבולות, לאכוף אותם, לא להיפגע כל כך, ופתאום הצד השני מעריך יותר, קצת מפתח יראת כבוד, דופק חשבון, המציאות פתאום השתנתה כשבן אדם עשה עבודה עם עצמו. לפעמים הפתרון שלהם זה לקבוע כללים חדשים בבית, דברים שמפריעים, שמים על השולחן, קבלים החלטות מחדש. לפעמים זה פשוט רשימת בקשות. אני אגיד לך מה אני רוצה וצריכה, אתה תגיד לי מה אתה רוצה ואתה צריך, ונעשה את ההשתדלות. עוד דוגמה נגיד למלכות שלפעמים אני רואה, זה אם אני אגיד לבן זוג שלי שאני לא מרוצה, זה יוביל לריב, ואם אני לא אגיד, יצטבר לי תסכול ומרירות. אז הרבה פעמים אני קודם כל ממליצה ללכת לאימון רגשי, כי אם את יודעת לבטא, או אתה יודע לבטא את הרגשות שלך בצורה טובה, לא תצטרך לחפש אפשרות שלישית, אבל גם כאלה מצבים יש, יושבים זוג וצריכים למצוא אפשרות שלישית, אז הם מדברים על זה שיש לי בעיה, קשה לי לפתור אותה בלעדיך, כי רק פתרון שטוב גם לך יהיה פתרון אפקטיבי. הדגש הוא על הפתרון לטובת שנינו, ולא על ביקורת או לפרוק את השיט על האחר, שיותר סיכוי להשיג שיתוף פעולה, נכון? דבר נוסף, וואי, מאוד מעניין שהרבה פעמים מצליח לכתוב את הרגשות שלי באיזה יומן אישי או באיזה דף, ולבחון אותם אחרי כמה זמן. להבין אם הם עדיין רלוונטיים או שהם השתנו. תתפלאו לגלות כמה פעמים הטענות שלנו תלויות במצב רוח או באיזושהי סיטואציה ספציפית. אז הבנו שכדי לצאת ממלכוד שבו שתי אפשרויות גרועות לנו, זה בדרך של אפשרות חדשה, והמשמעות זה של להרחיב את המפה. אתם זוכרים שהייתה לנו מין הנחת יסוד שלמדנו באחת התוכניות הראשונות על המפה, שאנחנו רואים אותה בבית בצורה אחת, וכשאנחנו יוצאים לשטח רואים עוד הרבה דברים. תמיד יש יותר אפשרויות ממה שאנחנו רואים בהתחלה, תנסו לצאת מחוץ לקופסה. אבל לפעמים זה לא קל, ובצדק. כי אנחנו תקועים וזה מלווה הרבה פעמים במצב רגשי לא יציב. אז הנה כמה דברים שיכולים לעזור לכם למצוא אפשרויות. אחד, שינוי נקודת מבט. אל תסתכלו מהעיניים שלכם. דמיינו מה חבר טוב היה יכול לייעץ לכם בכזה רגע. ממש תכנסו לנעליים שלו, מה הוא היה אומר לי. או אם חבר היה מתייעץ איתכם, אתם הייתם אומרים לא. גם זה נקרא שינוי נקודת מבט. עוד, אם אתם לא מצליחים למצוא אפשרויות לבד, תקשורת פתוחה עם בני הזוג היא תמיד טובה. תאמינו לי כשאתם יושבים ואומרים, בוא תעזור לי למצוא פתרון. שיחה כנה כזאת שיש בה רצון אמיתי לטובת שניכם, מוציאה מלא אפשרויות שלא יכולתם לחשוב לבד. ולפעמים מבקשים עזרה. עין חיצונית של חבר או מאמן רגשי או זוגי יכולים לכוון אתכם לפתרונות נוספים. אז תחשבו על מה שדיברנו, ואחרי השיר נבין עוד קצת את הנחת היסוד הזאת של תמיד יש עוד אפשרויות. היא לא כזאת פושטית. ומה צריך כדי שבאמת נמצא אפשרויות שיעזרו לנו לצאת מהמלכוד? אז אתמול בהופעה של שימי תבורי, לקראת הסוף, הוא ירד ככה מהבמה, עמד בין האנשים, אמר תודה, 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 תודה לאשתו, תודה לקהל, תודה לחיילים, תודה, הוא נכנס לטרנס של תודה ותודה, והיה כל כך מורגש. שהלב שלו פתוח, ולא משנה עם מה הוא מתמודד בחיים שלו. ברגע הזה שהוא מרגיש תודה, הוא הרגיש, תקשיבו, הוא נראה מאושר. אז בואו נגיד תודה על כל מה שיש לנו. אפילו על הדילמות ועל זה שיש לנו בכלל עם מי לריב. ועל זה שהדילמות עוד מסתירים לנו הרבה דברים שיש לנו להגיד עליהם תודה. אז תודה, ישי לוי. תודה רבה על השיר.
בכל העולם יש אהבה, בכל אדם קיים הרגש, אבל כמוך לאף אחד אין את יחידה בכל שנייה צומח פרח בכל דקה נולד עוד משהו בכל הזדמנות אני אומר לך תודה תודה לאושר תודה לשקט תודה לאל ששלח לי אותך תודה ליופי תודה לזמן איתך תודה לכל אהובה אהבה בכל אדם קיים הרגש אבל כמוך לאף אחד אין את יקרה תודה לאושר תודה לשקט תודה לאל ששלח לי ששלח לי אותך תודה ליופי תודה לזמן איתך תודה לכל אהובה יחידה תודה לכל אהובה יחידה
אז דיברנו על, וואי וואי איזה שיר, אני לא יכולה רגע שנייה, אני צריכה לקחת אוויר, תחשבו מה הבן אדם הזה עבר, מי שיודע, מי שלא שילך לקרוא, ואיזו אישה, ואיזה קשר, ואיך הם נשארו ביחד למרות הכל. אז דיברנו על דילמות, ודיברנו על שיש לנו ככה אופציות לבחירה, מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו יכולים לוותר, ודיברנו על מלכוד, ששתי האופציות הן גרועות, ואז אנחנו מחפשים אופציה שלישית, ודיברנו על זה שיש הנחת יסוד שאומרת, תמיד יש עוד אפשרויות. אז מה צריך כדי שבאמת, הרי אני לא חידשתי לכם שתמיד יש עוד אפשרויות, אולי לא את המילה תמיד, אבל, ובכל זאת, אנחנו לא תמיד הולכים ומחפשים אותם, ולא תמיד אנחנו מוצאים, אז מה באמת יכול לעזור לנו לצאת מהלופ, ושבאמת נצליח למצוא עוד אפשרויות. אלה שאלות ככה, שאלות לאנשים, אז אני הולכת לעבור איתכם עכשיו על כמה דברים, אני רק רוצה לראות בפייסבוק, וואלה, איזה יופי. טוב, אז ככה, אחד, כדי שההנחת היסוד הזאת באמת תעבוד לכם, והיא לא תהיה עוד איזה סיסמה על הקיר, אתם צריכים להאמין שיש עוד אפשרויות. נשמע פשוט, אבל זה המפתח. אם תאמינו שיש עוד פתרונות או אפשרויות, המוח שלכם יעבוד בשבילכם למצוא אותם. תשמעו משפט ששמעתי אותו פעם ראשונה, לקח לי כמה שניות עד שהסימון נפל, זה ייקח גם לכם. אם אתם מאמינים שזה נכון, ואם אתם לא מאמינים שזה נכון, בכל מקרה תגלו שאתם צודקים. אם אתם מאמינים שזה נכון, או אתם לא מאמינים שזה נכון, אתם בכל מקרה תגלו שאתם צודקים. אין, זה נובע מזה שהמוח שלנו צריך להצדיק את עצמו. הוא לא אוהב גמישות. אז אם תאמינו שתמיד יש עוד אפשרויות, אתם תמצאו אותם. ואם לא תאמינו בזה, או בוא נגיד, אם לא מצאתם עוד אפשרויות, לכו קודם כל תבדקו עד כמה אתם מאמינים בזה שהן קיימות. הדבר השני, שיעזור לכם מאוד מאוד שהנחת העבודה הזאת תעבוד בשבילכם, צריך תרגל, דורש תרגול, זוכרים? הנחת יסוד, חזרתיות. משפרת את המיומנות. ככל שתתאמנו יותר בחיפוש אפשרויות נוספות, ככה תהיו יותר טובים בזה. ואז שתגיעו למלכוד רציני, תגלו שאתם אלופים וקיצרתם את כל התסכול, את הזמן של ההתלבטויות בצורה משמעותית. תבחרו דברים קטנים, תתחילו לתרגל. תכף נעשה את זה. דבר שלישי שיעזור לכם לאמץ את ההנחת יסוד הזאת כחלק מהחיים, תזכרו, הדף סובל הכל, תקבלו כל רעיון. גם אם עולה לכם אפשרות גרועה, גם אם משהו מוזר, גם אם משהו שקשה לביצוע, תנו לו צ'אנס, שימו אותו על השולחן. המוח רק צריך לזהות שאתם מוצאים עוד אפשרויות, לא אכפת לו איזה אפילו. הוא כבר מתחיל לשתף פעולה. בחוץ יש תדעו שפתרונות הכי טובים מגיעים לפעמים ממקומות לא צפויים. אל תבטלו על אף אפשרות. אתם עוד לא בוחרים. וזה מעביר אותי לטיפ הרביעי. אל תלחצו למצוא פתרון מושלם. כי מה זה בעצם המטרה שלנו בהנחת יסוד הספציפית הזאת לחפש עוד אפשרויות? לצאת מהתקיעות. יש לנו תקיעות, מחשבות בלופ, אנחנו לא מצליחים להתקדם. רוצים לצאת מזה. לפתוח את החשיבה, להרגיש שאנחנו קצת יותר בשליטה, להפחית את המחשבות המטרידות. זה המטרה. זה עדיין לא שלב שאנחנו נמצא את הפתרון הכי טוב. שלב מקדים, שיעלה לנו את הסיכוי לבחור אחר כך נכון או למצוא פתרון. גם הניסיון האישי שלי וגם מתאמנים מספרים שכשאנחנו מתחילים לחפש עוד אפשרויות, ההרגשה משתפרת, הביטחון עולה ויש עוד יותר בהירות על החיים. בסדר? תזכרו, עצם החיפוש אחר אפשרויות חדשות יכול לשפר את ההרגשה ולתת לכם יותר בהירות וביטחון. אז קחו נשימה עמוקה ותשאלו את עצמכם, מה עוד אפשר לעשות כאן? אתם תהיו מופתעים מהתשובות. אני רוצה שתתרגלו עכשיו. אנחנו נצא לשיר, ובזמן השיר קחו לכם סיטואציה שאתם תקועים בה, ותשאלו את עצמכם, מה האפשרויות שלכם? בלי לעשות חשבון אם בא לכם על האפשרויות האלה או לא, אם הן רלוונטיות, אם קל או קשה ליישם אותם, כלום. פשוט תאמנו את המוח לחשוב בשפע, לא לצמצם לכם את האפשרויות. אם אתם רוצים, אתם יכולים לרשום לי דוגמאות בוואטסאפ, אתם אוהבים את הוואטסאפ, או בתגובות בפייסבוק. אם אני אצליח להגיע לזה, ננסה לעשות את זה תוך כדי שידור. יש לכם הרבה סיבות טובות להתאמן על זה, אז אריק סיני מזכיר לכם סיבה טובה.
זה יש לדעת איך ללמוד מטעויות על הדעת עוד עולות אפשרויות הנה זה בא סיבה כל כך טובה למחשבה הנה זה בא הנה זה בא הנה סיבה סיבה כל כך טובה לאהבה הנה זה בא
טוב, האמת היא ממש מעניין, מעניין לדעת איזה אפשרויות מצאתם לעצמכם למלכודים שאתם נמצאים בהם, אבל תקשיבו, יש כאן, אורית כתבה לנו בפייסבוק, דוגמה מדליקה. יש לי זוג מכרים שהתמודדו עם הדילמה של להתגרש או לשמר את המשפחה. הם החליטו להיפרד כזוג, אך להמשיך לחיות כמשפחה. כאילו הם הסכימו לפרק את הזוגיות, אבל את המשפחה להשאיר. איך? הם רכשו דירת דופלקס, היא גרה בקומה א', ובקומה למעלה, לכל אחד יש את המרחב הפרטי שלו, כנראה גם כניסה פרטית, חיי המשפחה ממשיכים כרגיל, וזה ברוך השם עובד להם שנים, למרות שהילדים כבר גדלו ועזבו את הבית, הם עדיין נשארו, וואי, אורי, תודה רבה על הדוגמה, אני תמיד שמחה לקבל עוד דוגמאות, אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים יש מצבים של מלכות, בנושאים של ניקיונות, של תחזוקת הבית, זה חוזר על עצמו המון, שבדרך כלל אנשים מתלוננות, והרבה פעמים מגיעות למצב כזה שהם או שהוא עוזר לי, ואז הוא אומר שאני מתלוננת ומנהלת אותו, כאילו עוד שאני מבקשת ממנו לעזור, ואז הוא אומר שאני מתלוננת ומנהלת אותו, או שאני קורסת מהעומס. ואני אגיד לכם דברים שזוגות, אני לא נותנת להם עצות בעניינים האלה, הם מוצאים לבד מה שמתאים להם, וזה מדהים, איזה יופי, אז או שהם יוצרים יחד רשימה של כל המטלות בבית, ואז האמת היא בושה. בושה לקחת רק להוריד את הזבל, כשאתה רואה כמה דברים יש בבית. ואז הגבר לא מרגיש שהיא השתלטה עליו, הוא בוחר לבד את המטלות שלו, והיא צריכה לשחרר את הקטע שהיא קובעת, מקסימום תביא עוזרת, או תמצאי עוד פתרונות. תמיד יש עוד. והדוגמה נוספת שאנשים עושים זה, יש איזה זוג, שהחליטו להחליף, זה אני אספר לכם, החליטו להחליף את המטלות בבית. דווקא גבר שעשה, לא מעט. אבל עדיין, יחסית לאישה, ולפעמים כשהיא מבקשת עזרה, היא לא מבקשת הרבה, היא לא מתלוננת, כי היא רואה שהוא עושה. קצת מבקשת עזרה, מה, אבל יש לי את החלקים שלי, אני עושה. החליטו להחליף תפקידים לשבוע, בואו, אחרי יומיים הגבר קרס, זהו. הוא אחרי יומיים כבר לא עמד בזה, הוא הוריד בפני את הכובע. האמת היא, הוא באמת העריך את הכמות של הדברים שהיא עושה בבית, ולקח לעצמו עוד כמה דברים, בלי שהיא הייתה צריכה אפילו לבקש אותו. רוצה להגיד לכם, לתת לכם דוגמה על זוג עם ילדים. וואלה, בית סבבה, עובדים, שניהם בעבודה טובה, משכורת טובה, עובדים קשה ומרוויחים טוב. כבר בגיל צעיר בנו לעצמם את הבית של החלומות שלהם, יש להם הכל, מצב כלכלי טוב, ילדים טובים. אבל עם השנים הם מרגישים שוואלה, הם לא נהנים מהחיים. אין להם זמן לכלום. לא לאינטימיות שלהם. והאמת היא שהם גם שמו לב שגם לא נהנים מהילדים. תקתקים אותם בבוקר, תקתקים אותם אחרי צהריים לחוגים, תקתקים אותם בערב לשינה. הגבר רוצה לראות סרט בשמונה בערב, והיא כבר נרדמת לו. זה מבאס אותו. ועוד כל מיני הזדמנויות שהם חווים תסכול, שיכול היה להימנע אם הם היו חיים אחרת. אבל בשביל להחזיק כזה בית ולהגשים את החלומות שלהם והנסיעות שלהם לחול והבית המדהים שלהם והכל, הם צריכים לעבוד קשה ולהרוויח כסף. אז מה עושים? כשהם הגיעו אליי, התחלתי לשאול אותם כל מיני שאלות. ובאמת, הם באו עם שאלות, איפה העושר, איפה האיכות? כנראה שהאיכות נעצרה בעריכים המיוחדים שהם הזמינו למקלחת או ברהיטים היקרים שהם פינקו לעצמם את הקירות. ואז הם הגיעו אליי. ובאמת, הם קיבלו מהרבה מאוד אנשים סביבם פידבקים שככה זה. הילדים קטנים, זה המצב, זה יעבור. וזה די תקע אותם העצות האלה. כי הם לא חשבו בכלל שהדבר הזה יכול להשתנות, אם כולם אומרים להם שזה מה ש... ככה זה כשיש ילדים קטנים. ואז, בשאלות שלי הצפתי להם קצת את ההרגשה הזאת שהם נמצאת אצלם, כן? של החמצה, של הכיף עם הילדים, שהכל רק פרקטי, והקשר הזוגי שמתקלקל, כי יש מרחק ביניהם, הם מאוד עסוקים, אז הוא רומנטיקה, אפילו סקס, ירד ברמות מטורפות. שאלתי אותם, מה האפשרויות הנוספות? לפתור להם כזה את ההרגשה שהם פספסים את החיים ואת הזוגיות. תקשיבו, בהתחלה זה לא היה קל. אי אפשר. כל מה שהם חשבו עליו, אי אפשר לוותר עליו. כאילו, מה נעשה? נמסור את אחד הילדים? כאילו. אבל בסוף עלו להם הרבה אפשרויות שבחלקן אפשר היה לחתוך את האוויר בסכין, כי מה שעלה היה מאוד קשה לעיכול. יכולה לתת לכם כמה דוגמאות. יש להם כסף. תביאו אופר, שתעשה את כל הפעולות בבית, לך יהיה זמן איכות עם הילדים, תגיעי יותר ערנית לבעל. אבל הייתה שם התנגדות, כי לא כל אישה מסכימה להכניס אדם זר הביתה, ועוד בחורה צעירה, לא צריכה להסביר למה. הרגשה סובייקטיבית, ואנחנו לא שופטים. אבל הם שמו את הרעיונות על השולחן. הם לא פחדו. כאילו, הם פחדו, אבל הם התגברו על הפחד. עוד רעיון שהיה, זה לצמצם שעות של עבודה, לפנות זמן למשפחה ולזוגיות. אוי, איזה כיף, אבל מה יחזיק את הבית הזה? אם נרוויח פחות כסף. בסדר? ואז עלתה אפשרות, כמובן, שהגבר יעבוד בבית, ואז הוא יותר יעזור, ויהיה יותר באיזי. ואז עלתה אפשרות שגרמה לאישה לבכות. אבל היא בעצמה שמה אותה על השולחן, אחרי שהיא שמעה על מה שאני עברתי בחיים. לעבור לבית אחר. קטן יותר. שקל יותר לתחזק אותו. זול יותר לתחזק אותו. לעבוד פחות. ואז להיות עם הילדים, מוקדם בצהריים, שלא יצחו צהרונים. סיים איתם מוקדם, באיזי, ישאר כוח לבלות עם הבעל. זה מה שזה. תקשיבו, הם עדיין בתהליך, אז אני לא יכולה להגיד לכם איך זה נגמר. אבל שאלתי אותם איך הם מרגישים ככה תוך כדי התהליך. והם גילו שהם פינו לעצמם זמן של אינטימיות לדבר ולדאוג ביחד על הזוגיות ועל הקשר עם הילדים. הם עוד לא עשו שינוי, אבל הם כבר הרוויחו שקט וקרבה. אתם מבינים? רק מעצם חיפוש האפשרויות, משהו קורה, תתחילו לחפש אפשרויות והכי טוב ביחד. אני יכולה להגיד לכם שאני בעצמי עשיתי שינוי דומה בחיים שלי, כשהילדים שלי היו קטנטנים, החלפתי את הרכב לרכב קטן, שנשאר איתי 13 שנים, נהגתי ביונדאי גץ. לא פינקתי את עצמי בכל מיני רכבים יותר יקרים. גרנו בבית של 40 מטר עם חצר קטנה, ולא התפנקתי בדירה של 5 חדרים, שלכל אחד יש חדר, וגם יש לי חדר עבודה. אבל אתם יודעים מה הרווחתי? באמת יכולתי לעבוד הרבה פחות שעות, כי היו לי הרבה פחות תוצאות. כל צהריים אכלתי עם הילדים שלי ארוחת צהריים. אתם יודעים מה זה? לעשות שנץ עם הילדים. איזה כיף זה. שעה וחצי ועוד ילדים מתוקים כמו שיש לי. ולקום בכיף לחוגים ולשחק ביחד. וכל הקצב של החיים היה יותר באיזי. כששואלים אותי, איך עד כיתה ב', אולי אפילו יותר, הילדים שלי, וואלה, אני זוכרת את זיו בכיתה ב', אמא, הגיע שעה 7, אני יכול להיכנס למיטה לקרוא... איך ילד בכיתה ב' רוצה להיכנס בשבע לישון? זה היה כי היה להם מספיק שעות עם אמא, וגם אחד עם השנייה, והם ספקנו המון, והם הספיקו את החוגים שלהם, והם ספקנו ביחד, אוקיי? כי לא התחלנו את הצהריים שלנו ב-4 אחר הצהריים. והיו לזה מחירים. אני לא בטוחה שיש הרבה אנשים שלא מסכימים לשלם את המחירים האלה. אז אולי... לא כל אחד יכול להרשות לעצמו שינוי כזה, אבל כל אחד יכול למצוא אפשרויות נוספות להתמודד עם הקושי. תאמינו שזה אפשרי. וכל אפשרות שתמצאו, שתלווה אתכם, תקדם אתכם למה שאתם רוצים, היא בסדר גמור. אתם ממש בסדר. זוכרים את הזוג שסיפרתי לכם שפעם, לפני כמה תוכניות שהיא רצתה להתחתן, ובעצם מה שהיא רצתה זה לא חתונה, אלא זה ביטחון, ואז... הוא לא רצה להתחתן, אבל הוא כן היה יכול לתת לך ביטחון בכל מיני אמצעים. מי שלא זוכר, מוזמן ללכת לשמוע את התוכנית של הקונפליקטים. אז גם אתם, כשיש לכם רצון, שאתם תקועים עם הראש בקיר, כל אפשרות נראית לכם גרוע. תבדקו לעומק. מה אתם באמת, באמת רוצים? מעבר לסיפור ולהגדרות. אף אחד לא רוצה בית גדול. בית גדול זה רק עבודה והרבה ניקיונות. רוצים בית גדול מכל מיני סיבות. תן הרגשת מרחב, יש אנשים שאוהבים הרבה אור, זה נותן להם ביטחון שכאלה. לא יודעת, כל אחד משהו. בסדר? אז מעבר לסיפורים, תשאלו מה אני באמת באמת רוצה להשיג מהדבר הזה. בסדר? בעיקר מה אתם רוצים להרגיש, איך החיים שלכם יראו אם יהיה השינוי הזה. ואז ייפתחו לכם על האפשרויות שאפשר להשיג. כי אם אני רוצה ביטחון, אם אני רוצה חתונה, יש רק דרך אחת, שתי דרכים. להתחתן איתו או להיפרד ממנו ולהתחתן עם מישהו אחר. אבל אם אני רוצה ביטחון, אפשר להשיג ביטחון בכל כך הרבה דרכים. נפתחות לכם על האפשרויות. תזכרו, כמו שאפשר למצוא דרך לצאת ממבוך מסובך, כך גם אפשר לצאת ממלכוד אישי או ממלכוד בזוגיות. זה דורש סבלנות, יצירתיות, ועם קצת עזרה מבחוץ. אבל בסוף הדרך תמיד קיימת, כן? גם אם היא לא נראית לעין בהתחלה. אז יש לנו זמן לעוד כמה דוגמאות אולי. רגע. טוב, אז הנה. לדוגמה, אני יכולה להגיד לכם על אישה שהתלוננה שבן הזוג שלה נמצא יותר מדי בעבודה, והוא מזניח את הזוגיות, והוא היה במלכוד, כי הוא בעבודה מאוד תחרותית. אם הוא לא יקדיש הרבה שעות, אם הוא לא יהיה שם, יעקפו אותו, וגם יפסיד כסף, והוא רוצה לספק למשפחה שלו יותר אמצעים, וכו'. וזו באמת הייתה הדילמה ככה מאוד מאוד קשה. והם לא ידעו מה לעשות. אז ישבנו ושאלתי אותם, איזה עוד אפשרויות יש? אז הם החליטו ככה. אחד, הם הסתכלו על כל העבודה שלו. זה לא שאין לו בכלל זמן לצמצם בעבודה, אבל כשהם מבקשים ממנו, היום אני רוצה שתבוא יותר מוקדם הביתה, ודווקא אם הוא לא יכול, אז שם מתחילה מריבה. אז הם ישבו והסתכלו ככה על כל העבודה שלהם, שלו, ובחרו את אותו יום או יומיים שבהם הוא יכול לצאת שעה יותר מאוחר או לחזור שעה יותר מוקדם. מראש, בלי ספונטניות. וזה היה ככה ברזל. וזה לא מביא את האישה לקצה שהיא כבר מרגישה מוזנחת ושלא מקדישים לזמן. אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים זוגות פשוט משתפים אחד את השני בדבר הזה. לפעמים צריכים להגיע אליי כדי לעשות את זה, אבל בואו, אתם שומעים את זה בתוכנית רדיו, אז בואו תחסכו לעצמכם להגיע אליי, למרות שאני מאוד אשמח אם זה יקרה. תשאלו את עצמכם אחד עם השנייה. יש לך איזו אפשרות לפתור את הבעיה הזאת. בסדר? ודבר נוסף שהיה מאוד יפה אצל זוג אחד עם הקושי הזה של העבודה, הוא עירח הרבה פעמים אורחים מחול. אז אתם יודעים, אתה לא יכול לשחק עם הבוס שלך ולהגיד, היום אני לא יכול, אני צריך לקחת הילד שלי לחוג. אז אתם יודעים, כשהולכים עם אורחים מחול לארוחת ערב ומסעדה, אז גם מדברים קצת על עבודה, אבל זה הרבה שמוזינג וסמול טוק כזה וכולי. והוא החליט לקחת את האישה שלו לארוחת ערב עם הלקוחות מחול. הם עשו הכנה, מה הוא עושה בפגישה הזאת, זה לא לגמרי להתפרק בסמול טוק, מה כן, מה לא. ובונה התחילה ליהנות עם הבעל שלה ברוכות ערב, עם לקוחות מחול, והרגישה שהוא מצליח לשלב בין שני הדברים האלה בלי הצורך לוותר יותר מדי. אז הנה עוד דוגמה אחת. שאלה אותי כאן מישהי, מה זה הדוגמה הזאת עם החתונה? כן, אני יודעת, יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים למצב, גם שבוע שעבר עם פזית, מי שזוכר, שנתיים וחצי מהרגע שהוא הציע לנישואים עד שהוא התחתן איתה, יש המון המון נושאים כאלה, מלכודים סביב הנושא של חתונה, והרבה פעמים זה מייאש ומתחילים ללחוץ, ואז הלחץ הופך את הבן זוג למיואש ומריר, ובקיצור, משהו שאמור להיות כל כך יפה מתקלקל. הקטע עם החתונה היה שהיא מאוד רצתה להתחתן, פרק ב' ילדים גדולים, ובשבילה כשבררנו, חתונה שווה ביטחון, עם כל הציניות שבדבר, בסדר? חתונה שווה ביטחון, והוא לא רצה להתחתן, אבל הוא מאוד אוהב אותה, יש להם יופי של זוגיות, אבל המון המון מריבות סביב העניין הזה, וגם סביב עניינים אחרים, כשמאחורי הקלעים יושב העניין הזה אצלה והוא לא יודע בכלל. אז ישבתי ושאלתי אותה, מה עוד מייצר לך ביטחון? מה יכול לייצר לך ביטחון? ועלו דברים מדהימים. כי הוא באמת רצה לחיות איתה כל החיים, זו הייתה התוכנית שלו. רק כרגע הוא לא רוצה להתחתן, לא רוצה לעשות את העניין הזה. אז וואלה, הוא רשם אותה בפנסיה. ווואלה, פתחו לה איזה פיקדון כדי שהיא תרגיש שהוא דואג גם לה. כי חלק מביטחון בזוגיות זה גם ביטחון כלכלי. בסדר? מה? בסוף בגיל 65-70 תיפרד ממני, לי אין כל כך הרבה פנסיה, וחלק מלהיות בזוג זה לסמוך על זה שאנחנו בונים את את הזמן הפנסיה שלנו, שאנחנו כבר לא עובדים ביחד. והוא הסכים לכל הצעה שהיא העלתה, שתיתן לה ביטחון. וואו, תקשיבו. עברו כבר שנתיים, אולי אפילו יותר, והם לא נשואים, והקשר שלהם נהיה הרבה יותר טוב, כי כל הביטחון שלה עליי לא חיפשה אותו יותר. זהו, גמרנו. הם כמעט לא רבים בכלל, כי רוב המריבות היו על הנושא של הביטחון. אז היום עשינו תוכנית שהיא מוסיפה לנו עוד כמה הנחות יסוד של ה-NLP, שאתם זוכרים, שנאספו על ידי אנשים מאוד מוצלחים בחיים, שמיישמים הנחות יסוד ונתנו אותם כטיפים, וכבר הסברתי את זה בהרבה תוכניות אחרות, ובאמצעות הנחות יסוד אנחנו יכולים לשנות את הדרך שבה אנחנו רואים את החיים ואת בני הזוג שלנו בכלל, את המציאות שאנחנו חיים בה. זה לא רק משפר את התקשורת בזוגיות, זה גם מעמיק את הקרבה ואת האמון בזוגיות, וזה לא רק משפר את הביטחון שלנו, בכלל את העמידה שלנו בחיים, כל ההנחות יסוד האלה. אולי נעשה יום אחד איזה תוכנית של תקציר על כל ההנחות יסוד שדיברנו עליהן. אני לא יודעת מי אמר את זה, אבל גישה היא כמו משקפיים. ברגע שמחליפים אותם, כל המציאות משתנה. אנחנו לא צריכים להשתנות. לפעמים אנחנו צריכים לשנות קצת את זווית הראייה, וזו המטרה של הסדרה התוכניות האלה. וזה מה שעשינו כאן היום. דיברנו על איך פותרים דילמות, ומה קורה כשיש מלכוד שכל האפשרויות גרועות, וספנו הנחת יסוד שתמיד יש עוד אפשרויות. ככה אנחנו מרוויחים פתרון יותר מהיר של בעיות, הרבה פחות רעש, הרבה פחות מריבות, ויותר קרבה וביטחון בחיים ובזוגיות. הנחות יסוד האלה שיפרו את החיים של אלפים, של מיליונים בעולם לדעתי. אתם מוזמנים להצטרף אליהם ולהחזיר את הכיף, את ההנאה לחיים ולזוגיות שלכם. ואנחנו נפרדים לעוד שבוע. התוכנית תישאר באוויר גם בפייסבוק שלי וגם ברדיו סול, יפעת שני, אימון רגשי, כן? תוכלו להקשיב שוב ושוב, ואם תשתפו אותה עם אנשים שאתם חושבים שיכולה לעזור להם, אז אתם חברים טובים. ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 7 לעוד תוכנית שבה נחקור גם את הסודות של החיים וגם סודות של זוגיות, ונגלה איך למרות כל האתגרים שיש לנו אפשר לבנות חיים טובים וזוגיות טובה לטווח ארוך, אם רק רוצים, אם מתגמשים, אם מתמידים. ומחר מחר זה יום הולדת העברי שלי, זין באדר, יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו. יום ראשון, יום האישה, גברים לא לזייף בעניין הזה. ונסיים במי אם לא שימי תבורי, בשיר שמזכיר לנו את השורשים שלנו, שאותי הם תמיד תמיד מרגשים. כינור.
לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות מגון שירה ומזמורים בצליל לקום מיוחד ובנעימה טובה השיר ציפור זמיר בין העלים בצליל קום מיוחד ובנעימה כשיר ציפור זמיר בין העלים זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט המיתרב תטוב לי בו ביין לעת ערב ונבאו את שיריו זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט המיתרב תטוב לי בו שנים רבות בשערי ירושלם ניצבה נפעמת בחלון מיכל הביטה במשעול ובעיני האור רוקד דוד ובידו כינור. הביטה במשעול ובעיני האור, רוקד דוד ובידו כינור. זה כינור דוד ביד דוד המלך, הפורט את המיתרי, כתוב לי בו ביין תהילת התהילים, עוד מיתרי כינור דוד נוגנים. אומרים ישנו מקום ובו הצדיקים, עם ערב את כינור דוד שומעים.
שקט ברכב, תמיד פחדתי משקט, אולי עכשיו זה זמן טוב. אפשר לשמוע את הפחד לוחש לי באוזן, אתה תמיד ברך, תמיד רק הרוב. אני עונה לו בנחת, כבר באתי, בוא תקבל אותי ככה כמו שאני. אני אוהב את זה ככה, שמדברים איתו אפשר לנשור. אני צועק לו אמרת שזה בסדר, בוא נחיה את הרגע, עד שהבנתי את הקטע, בחרת לעזור.